טוב, האמת יש לי צריך לפרסם את הנושא לפני כן. יש פשוט הרגלים. אנחנו אחרי חג שבועות לומדים הלכות תלמוד תורה ברמב״ם, כדי להתחזק בנושא של לימוד תורה. לא דווקא ברמב״ם, אני חושב שהפעם כדאי לראות את הדברים ברמב״ם. חשוב לי מאוד שאנחנו נראה את הדברים בפנים פה בתוך הרמב״ם. ודי שבעבר, לפני כמה שנים, הייתי, כל נעשה הייתי מכין דף, מקורות, עוברים על הדף. קצת הפסקתי עם זה, כי אני חושב שמה שאנחנו עושים היום בישיבה, זה לא צריך להיות נחלת העבר. כלומר, אדם יגיד, כל אחד שיעזוב את הישיבה, לאן שילך. כשהייתי בישיבה, הרבנים מהם למדים אותי הלכות תלמוד תורה, הם דפי מקורות, עכשיו אני מחוץ לישיבה, אז אני לא יכול ללמוד הלכות תלמוד תורה. אז אנחנו רואים עכשיו שאפשר ללמוד הלכות תלמוד תורה, כי לכל אחד יש רמב״ם והישג יד, ויש רמב״ם הלכות תלמוד תורה. אז אולי אין פה את כל המקורות ואת כל ה... אני אגיד קצת בעל פה, אבל פשוט מתרגלים ללמוד את הדברים כהווייתם. אז הלכות תלמוד תורה זה בחלק מדע. כידוע יש יד החזקה, י"ד חלקים. מדע זה כל מה שקשור לשכל, הרמב״ם כידוע מאוד ימין השכל, המלך, ההבנה של האדם. לפחות במדע יש לנו את הלכות יסודי התורה, שזה כל הנושא של האמונה. יש לנו הלכות דעות, שזה מידות, התנהגויות, אפילו עניינים גופניים. יש לנו הלכות תלמוד תורה, הלכות עבודה זרה והלכות תשובה, שזה הכל קשור ל... כן, זה גם מעניין, שלחות תשובה ברמב״ם זה במדע ולא באהבה, מקומות כאלה, כי תשובה זה חשיבה, איך אני חוזר בתשובה. אז אנחנו נעבור על הרמב״ם טיפה מלמעלה, כי יש פה איזשהו מהלך מאוד, מאוד ברור ברמב״ם, מה המשמעות של מצוות תלמוד תורה. נתחיל פרק א', רואים, מדע, חות תלמוד תורה.
פרק א'?
כן, נתחיל פרק א' ונעבור עליו. כן, הרבה אומר ככה, הלכה א', נשים העבדים פטורים מתלמוד תורה, כתוב משנתם לבניך ולא לבנותיך, אבל קטן, אביו חייב ללמדו תורה. קידושין יש בסוף פרק ראשון, מצוות הבן על האב, מצוות האב על הבן, זה משפט קצת מוזר, אבל קטן, אביו חייב ללמדו תורה. צריך להגיד, אבל אבא חייב ללמד לא תורה, לא אבל קטן, הרי הקטן פטור מלימוד תורה. אז נשים פטורות, עבדים פטורים, אבא חייב ללמד את בנו. אז רמב"ם אומר, קטן, אביו חייב ללמדו. מה שרמב"ם רוצה להגיד לנו, שמבחינת ההסתכלות של התורה, זה מאוד מאוד חשוב, מצוות תלמוד תורה מתחילה קודם כל, ושנתם לבניך. העברת התורה מאבא לבן. זה עיקר המצווה. כן, שנאמר, ולימדתם אותם את בניכם מדבר בם. זה תלמוד תורה שדבר בם, בין האישה חייבת ללמד בנה.
אולי כתוב את זה גם כי הקטן כאילו לעתיד לבוא, גם אם האביב לא לימד אותו תורה, אז כאילו הוא מחויב אחרי זה, הוא יהיה אחרי זה מחויב כאילו בלימוד, לא בגלל זה הוא המרכז?
יכול להיות, גם, יכול. זה הלכה בית, שאדם לא צריך להגיד, לא לימדו אותי, אני לא מלמד, אז זה למצווה. אבל הרמב"ם עכשיו לוקח פסוקים מהתורה, שהתעסקות של התורה בספר דברים, לימדתם אותם, מי שנתם לבניך, זה בעצם ההתרצות של הלימוד. ואז הרמב"ם אומר, בהלכה ב', גם בצורה מאוד מעניינת, כשם שאדם חייב ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בנו, סליחה, זה עדיין הנכד, אני מתכוון להלכה, הלכה ח', אחרי שרמב"ם מדבר על מלמד, כל איש מישראל חייב את תלמוד תורה. כן, בין עני, בין עשיר, בין שני מגופו, בין בעל ייסורים. אחרי שהרמב״ם מקדיש שבע הלכות ללמד את הבן, הוא כאילו נזכר, רגע, שכחתי לך שאתה בעצמך צריך ללמוד. לא לכל אחד יש בן, לא כל אחד מחויב, לא כל אחד נשוי וכו'. אבל הרמב״ם היה לו מאוד מאוד חשוב ללמד אותנו, שעיקר המצווה היא העברת התורה, מדור לדור. עיקר המצווה היא ללמד את הבן, כמובן שגם אדם... חייב ללמוד. עכשיו, מה הפסוק שהרמב״ם מביא שכל אחד מאיתנו חייב ללמוד תורה בעצמו? אני מגיע לסוף ההלכה. כן, אפילו, לא נקרא את כל אחד, כי זה חשוב. בין אני, בין עשיר, בין שאני מגופו, בין בעל יסורים, בין בחור, בין שעה זקן גדוש, תשש כוחו. אפילו אני המחדל הפתחים, אפילו בעל אישה אבנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה. לקבוע לו זמן. הוא לא אומר ללמוד, 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 לקבוע לו זמן, עוד רגע נדבר על זה, שנאמר, בגיד פה, יומה ולילה. כלומר, הרמב״ם הקדיש שבע הלכות ללמד את הבן, ובהלכה השמינית הוא אומר, ללמוד בעצמנו. יכול להיות צריך להיות הפוך. אני צריך ללמוד תורה וגם ללמד את הבן. לא, כי כמו שאמרתי, המהות של המצווה של לימוד תורה, החלק שלנו בתורה זה באמת העברה של התורה והמסירה שלה מדור לדור. זו, עכשיו, זה נקודה ראשונה, חשוב ללמד את הבן וגם שאנחנו נלמד. רוצה רגע לדבר על המושג של לקבוע את יום לתורה. אם היה זמן, היינו גם רואים שולחן ערוך. אני חושב שפעם למדנו את זה פה, אולי שנה שעברה, אני כבר לא זוכר. יש לי שולחן ערוך באורחה עם שני סימנים שהם קצת נחבאים אל הכלים. מאוד מאוד חשוב להכיר אותם. זה קופנו נה, קופנו נווה. שולחן ערוך כידוע הלך לפי סדר יום. סימן א' קימה בבוקר, נטיית ידיים, ציצית, תפילה. תפילת ערבית, קריאת התורה, בית כנסת. ואז לפני שעובר לברכות הנהנים, כדי גם אוכל, אז יש לו שני סימנים. שאחרי התפילה בית כנסת, לפני שאדם יוצא לחיים, מה שנקרא. אז סימן קוף מיני זה, לקבוע עתים לתורה. הוא לא אומר, למרות שהפסוק אומר, בהגית בו אימה בלילה, בהגית בו אימה בלילה זה 24 שעות. לא, אדם צריך לקבוע עתים לתורה. ועוד יותר מעניין, סימן קוף נדבב, אחרי שאדם, לפני שחנוך אדם לומד תורה אחרי התפילה, מה שנקרא רגע, אחרי זה אומר, ואחר כך יצא, ילך לעבודה. מלאכה בשולחן ערוך, קופטון וב, ילך לעבוד. שכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה, ומביאה לידי עוון. ויש שם ביאור הלכה, שם נגיע אליו, של הבעל המשנה ברורה, חפץ חיים, שאומר שיחידי סגולה, הם לא הולכים לעבוד, והם מתפרנסים בתורה, והם... כל המעלות של... אבל ההלכה לרוב, רוב, רוב הציבור, זה לא משנה, חרדי, לא חרדי, להיכנס... יודעים האלה, אדם מלמד את זה, אדם קובע עתים לתורה ומתפרנס. כן, אומר בהלכה תת, גדולי חכמי ישראל, רבנים, ואם הם חוטבי עצים ומן שואב ומים, מן סומין שאין להם קשה עברין, ואף על פי כן, הם עסקים בתורה. ביום ולילה עוד מעט נראה בדיוק למי הוא מתכוון. כלומר, הם לא התפרנסו מתורה, אותם גדולי ישראל, היו חוטבי עצים, שואבי מים, רבי יוחנן סנדלר, רבי יוחנן הפח, יש... המון המון סיפורים בחז"ל על גדולי ישראל שהם קבעו עתים לתורה. ושם באמת השולחן ערוך בקוף נונה אומר שאדם צריך שיהיה לו זמן קבוע שהוא לא יפספס, כן, שהוא קם בבוקר, שהוא הלך לישון בין מיכל ערבית, ביום ובלילה, זמן קבוע ביום זמן בלילה, זה המצווה. וגם אם קשה לו בעת פרנסה וכו', כל אחד קובע עתים לתורה. טוב, אז אלה שני השלבים, ללמד את הבן ולקבוע עתים לתורה. שפה בהלכה תת, הרמב"ם כבר מדבר על עוסקים בתורה ביום ובלילה. כן, יש שם סתירה בין חטא לתת. בחטא, שהרמב"ם מביא את בהגית בו יומה ובלילה, שנשמע 24 שעות, הוא אומר, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה. שמעתי בדיוק השבוע ככה בחידוד. שאלות החזוני ש... איך הלימוד תורה שלו. אז מה, כשיש לי זמן אני לומד. ככה אמר. מה זה נשמע? ככה, חזון איש. אז יש לי זמן, הכוונה, 20 שעות ביממה, 18 שעות ביממה. כשיש לי זמן, מה יש לי לעשות חוץ? אז כל אחד, ברגע שיש לו זמן, כלומר, הוא לא אוכל, לא ישן, לא מתפרנס, לומד תורה. אבל עדיין, זה בגדר לקבוע עתים לתורה. בהלכת עת, הרמב"ם פה מדבר מושג חדש, קודם כל מדבר על גדולי חכמי ישראל, זה מה שאמרתי, זה אולי הביאור הלכה של אנשים מיוחדים, היה להם קושי, אבל הם היו עוסקים בתורה ביום ובלילה, לא הסתפקו בקביעת עתים לתורה, לא למדו שעה ביום, שעה בלילה, שעתיים לא משנה מה, אלא ביום ובלילה, ואין מכלל מעתיקי השמועה, איש מפי איש מפי משה רבנו. מה זה מעתיקי השמועה? זה ביטוי מעניין. מצד אחד הרמנו שכל אחד מאיתנו יקרא מצד ללמד את הבן. אז זה באמת המשכיות מסוג אחד, שכל אבא דואג שהבן שלו ימשיך. בתיקי השמע זה משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, משה לזקנים, זקני נביאים, כאילו העתיקו, מעבירים, הרמב״ם, עם עתיקי השמע, הרמב״ם לקח את כל פסקי ההלכה שמופיעים בחז"ל, כתב אותם בספר, העתיק אותם משנה, ואז זה עובר הלאה. נכון, זה באמת... עכשיו, בשבילי את מעתיק שמועה, אז אי אפשר לקבוע עתים לתורה. כלומר, אם אדם הוא רב, דיין, מלמד, הוא לא יכול לקבוע. לקבוע עתים לתורה, זה כמו שאמר כל אחד, אני, עשיר, כל אחד. אין בן אדם שלא קובע עתים לתורה. אבל להיות בגדר מעתיקי שמועה, גדולי הדור, אחרית על הדור, אז הם באמת צריכים לעסוק ביום ולילה, למרות שהם יתפרנסו. זה מעניין. הרמב״ם לא, אפילו לא כמו הביאור הלכה. שומע שיש יחידי סגולה שמתפרנסים, שצריך לפרנס אותם, הרמב״ם לא מקבל את זה. אנחנו נראה את זה בהמשך. אומר גם גדולי חכמי ישראל, שהם היו מעתיקי השמועה עד משה רבנו, שהם מדרגה גדולי ישראל, היו חוטפי עצים, שואבים מים, והם עבדו ולמדו תורה. זה מעניין. טוב, נסכם, אמרנו שעיקר המצווה ללמד את הבן, גם אדם צריך ללמוד בעצמו, ואז אמרנו שזה מתחלק, נראה עוד מעט, המשך, לשני מצבים, רוב הציבור קובע עתים לתורה, כלומר יש לו זמן קבוע, ויש מעתיקי השמע שהם ממש עוסקים ביום ובלילה. עכשיו, איפה הרב מביא את הפסוק והגיד בו יום ובלילה? זה מעניין. בהלכה ח' או בהלכה ט'? ח' זה כאילו הבעלי בתים, בעלי בתים, וט' זה הגדולים. והגיד בו יום ובלילה, מה זה נשמע? 24 שעות, תברך.
כאילו כל הזמן.
אז למה הוא אומר את זה בהלכה ח'? אתה צריך להביא את זה בהלכה ט'. נכון, 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 זה גמרא שאומרת זה כמה מקומות בשס. רשב"י אומר, רשב"י שאמר איך אפשר לאסוף דגן, וכן, מכירים מחלוקת רבי ישמעאל ורשב"י.
תורת רבי ישמעאל, תורת רבי
ישמעאל. כן, אסת דגנך ותירושך ויצריך. אז רבי ישמעאל אומר, כן, הנגבה עם מידת דרך ארץ, תעבוד ותלמד. קביעת עתים לתורה. הרשב"י אומר, מה פתאום? אפשר אדם זורע בשעת זריעה, כותר בשעת קצירה, תורה מה היא עליה? אלא זכור, מלאכתה נעשה בידי אחרים, כולם יהיו אבריחים, הגויים פה לגדל את לסוף דגן, לא זכור, לסוף דגן אחד. זה רשב"י, רשב"י. שם ישראל מהדרגה הרוחנית גבוהה, שזה מופיע בספר ישעיהו, ועמדו זרים לראות צונכם. יבוא היום שערבים יבואו מעזה, והם יקשיבו, וואלה, סליחה, מה שעשינו לכם, לכו תלמדו תורה, לסלול לך כבישים. אני אבנה את הבתים, אני... אתה תלמד תורה, זה תפקיד שלך.
אז מה רשב"י אומר כשלא
זכור? אז נאלצים לאסוף דגן בעצמנו, אבל...
אתה מודה שם לרבי ישמעאל?
לא, רבי ישמעאל אומר את זה לכתחילה. הנגבים, רבי ישמעאל אומר, זה הסדר. שאדם זורע, אוסף, קוצר ולומד תורה. רשב"י אומר, תורה מה היא עליה? אי אפשר ככה מעתיקי השמוע. הוא אומר רשב"י, אם נזכן, כולנו נהיה... אוגר. כן. פוח, המדיעבד, חתכן שרבי ישמעאל זה המדיעבד שרבי. ואז הגמרא גם אומרת שרבים עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, וכרבי ישמעאל ולא עלתה בידם. יש קושיה, יש לנו ויכוח עם הציבור החרדי, נקרא לזה, שהם מבחינת רשב"י. זה לא תמיד מצליח. לא כל אחד יכול לשבת הרב אדלשטיין עד גיל רק ללמוד תורה, לא לעשות שום דבר אחר. אז באמת נכון, שרמב"ם הביא את הפסוק והגית בו יומה ולילה בהלכה ח' ללמד שהזמן, הקביעת עתים, כן, השעה, שעדיין, שלוש, ארבע, כל אחד כמה שנכון. רגע, לפי הרמב"ם בהמשך, אדם לומד תורה 8 שעות ביום, בעלי בית. 8 שעות ביום ישן, 8 שעות ביום, גם הרמב"ם אומר לישון הרבה כי זה בריא, הרמב"ם גם היה רופא. 8 שעות ביום ענייני העולם, 8 שעות לומד תורה. זאת אומרת שאם אברך לומד 8 שעות תורה ביום, הרמב"ם מגיד לו, אתה בעל הבית, בסדר. אתה לא. אומר, חלק ל3, שליש ל3.
זה בעל אומנות נראה לי. קהל פתור. אב, למה הוא התכוון שהוא אמר 8 שעות?
כן, כל אחד, אומר, זה אדם רגיל. 3 ו-9. בסדר. אומר, הוא חלק. טוב, בכל אופן, וגיד הבא עם אב הלל, באמת זה נאמר על קביעת עתים, וחוד מזה יש את הלימוד הרציף. גם הפסוק בהגיד בו אימה בלילה נאמר ביהושע לפני כיבוש יריחו. אז מה, המלאך אומר ליהושע, לכו לכולל, לכו לישיבה. אנחנו פה עם נשקים וזה, מוכנים לקרב. מה הגיד בו אימה בלילה? זה היה ויכוח בין יהושע לבין, לבין המלאך. יש המלאך, אנחנו בקרב, זה אומר נכון, אבל כרגע אתם בשטחי כנוס בלילה, תלמדו. אז זה לא לעניין להגיד ליהושע ערב כיבוש יריחו, תלמדו 24 שעות. שעכשיו עם ישראל הולך להילחם. אז אמר לי, תלמדו ביום, תלמדו בלילה. טוב, עכשיו התחלנו לדבר על גדולי חכמי ישראל. הרמב״ם, אחרי שהוא מדבר על החשיבות של לימוד תורה, אישה פתורה וכו', ושוב הוא חוזר בפרק ב' על החובה ללמד את הילדים, אמרנו, זה עיקר המצווה. ואז באמת מדבר באיזה דמה שאני אומר לכם, זה הרי שכתב הרב אמר שפיר את זה צהל, מדבר באמת על המעלה הגדולה. אומר ככה הפרק שלישי, בשלושה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. בואו נזכיר את ג' א'. בואו נזכיר את הפרק עניין תורה, את הברייתא למחה דברים שגדולה התורה יותר מן הכהונה, יותר מן המלכות, שהמלכות ב-30 מעלות והכהונה במבט ו... ותורה בממחת דברים. זה שנו, טוב, אומר בהמשך, כדי התורה, כן, סוף הלכה, לפרי ומלך, הוא עומד ומוכן לכל, שנבר מורשה קהילת יעקב, כל מי שירצה יבוא ועיתון. ואז הוא מדבר על חשיבות לימוד תורה, ואז הוא אומר, בהלכה ואב ככה. זה המשך של מה שראינו שתי הלכות בפרק א', הלכה ח' והלכה ת'. אמרנו, הלכה ח' זה קביעת עתים לתורה, ישך לכולם, ת' זה גדולי חכמי ישראל. ואז הוא אומר ככה, וב, מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי לה, לתורה, ולהיות מוכתר בכתרה של תורה. זאת אומרת, זה לא אדם מן היישוב, אדם רגיל, כי כולנו רוצים לקיים את המצווה בצורה טובה, כתר תורה, לא יודע, זה מדרגה גבוהה. אז אותו אחד, מי? כן, זה אנשים מסוימים, כמו שאמרנו, שאומר חפץ חיים או רשבי, שרבים עשו כרשבי ולא עלתה בידם, אבל המרשה אומר, רשבי עצמו זה מצוין, רשבי באמת ישב במערה ולמד תורה וכמעט ולא התעסק בעיני העולם. אז מי שניסה ליבו לקיים מצווה קרוי לה ולהיות מוכתב בכתרה של תורה, הוא לא ישיח דעתו על דברים אחרים, ולא ישים על ליבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחד. כך הוא דרכה של תורה, הפת במלך תאכל, ולארץ תישן וחי צעד תחיה, בתורה תעמל, ולא עליך המלאכה לגמור וכו'. ואם הרבה את התורה, והצרכה לפי הצער. זה הדרכה לכלל הציבור. הפת במלך, כתוב מה מספר פרקי אבות. כך היא דרכה של תורה, הפת במלך תאכל, מים שרד אשתה, ולארץ תישן, בתורה תעמל וכו'.
חסידים, חסידים.
במשנה זה לא נראה, כתוב כך היא דרכה של תורה. ככה הרב ציודה היה אומר. זה אחד ההסברים, זה הגרא אומר. אבל פשוט כך היא דרכה של תורה, שהסתפקות במועט וכו'. אז רמב"ם אומר נכון, השאלה למי. לכלל הציבור זה לא מתאים. אי אפשר להגיד לרבים, שוב, רבנו רבי ישמעאל, שהם מן היישוב חיים, רוצים פרנסה, רוצים לא עושר מוגזם, אבל רוצים לחיות טוב. אבל מי שרוצה, מה זה רוצה? מי ש... זכה להיות לשאת כתרה של תורה ולהיות ממעתיקי השמועה, להיות מגדולי ישראל, אז הוא צריך להיות חייצר ופת במלך תאכל. זה גדולי ישראל באמת שהיו היו ויש, ממש הסתפקו בכלום בכלום, בקושי אכלו וקושי ישנו, רק תורה תורה תורה. הוא היה נשיא, זה המילה התפקיד שלו. כן, גם עושר זה סוגיה, הרי כתוב שנביא צריך להיות עשיר, אבל זה הוא לא חי חיי עושר, אני לא חי בסביבה של עושר, אבל זה לא חלק ממנו. בן ציטיט
נגיד
הפסד,
שהוא שואלך רק על עיקריות.
כן. היו, זה בעיקר אנשים עם בעלי תפקיד שהיו צריכים...
אני לא חושב אתה עכשיו גדול בתורה, חיי צער, ואיך יש
אנשים? ברמה האישית, יכול להיות שהם עדיין נמצא באיזשהו עמדה ציבורית, רב ראשי לישראל, יש לו איזושהי הופעה מסוימת. אבל ברמה האישית, בוא נאמר, מבחינת שעות שינה נניח. גם רבי דה הנשיא לא ישן 10 שעות ביממה וביטל זמנו. יודע שהוא, נכון שהוא לא חפד פת במלך, אבל הוא פרוש צייר את עצמו בשביל התורה.
הרב,
זה הגדלות שלהם, שזה, שזה שכר, שכר זרק בלעב הזה. זה מאוד מאוד משמח אותם. הם מעשו בחיי העולם, הם לא, לא הכריחו את עצמם. אם אדם יש לו מלחמה פנימית, אז זה לא שייך להלכה ואב, כי הלכה ואב זה מי שנישאו לי בו. זה לב מנוסה, רם וניסה.
שהענה שלו בתורה?
כן, זה בכלל לא מעניין אותו, העולם הזה לא, לא מדבר אליו. אז... חוד שהוא מצטער, כי קר לו שעולה השם מספיק, אבל זה כלום לעומת לימוד תורה. זה נכון, אם הוא קודם יצא ממלחמות עם עצמו, עוד פרנסה, פחות פרנסה, עוד אוכל, פחות אוכל, זה לא... זה בסדר, אבל יש אחלה, לרוב, רוב הציבור הוא כזה, רוב הציבור לא אוכל פת במלח ולא חי חי צער, להשן אל הארץ. אבל פה מדובר, באמת, מה שמענו מעתיקי השמועה, שזה אחריות, אם אדם רוצה להיות ממעתיקי השמועה, מה זה רוצה? זה הייעוד שלו, זה לא תמיד בחירה, זה כישרון, זה רשבי, שרגיש שזה העניין שלו, ויש הרבה גדולי ישראל. זה כיוון אחד שהרמב"ם פה אומר לנו. עכשיו, כיוון, הרמב"ם ככה מאזן אותנו כל הזמן. עכשיו תראו אותי הלכה יוד. הלכה נאמרה לכולם. כן, עכשיו נסכם. עיקר כמה מצווה ללמד את הבנים, ראינו הלכה זין והלכה חד בפרק א', שיש כל איש ישראל קובע את יום לתורה, מעתיקי השמועה יום ולילה, והם זוכים לכתרה של תורה, והם חיים חיי צער ובלי עושר ובלי כלום, והם באמת יש להם את הזכויות הגדולות. אומר הרמב"ם פרק ג' הלכה י', כל המשים על ליבו, שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה. הוא אומר כל, והתפרנס מן הצדקה, שיקרא משון העם אברכים, לא רק אברכים, גם רבנים, אני באבונותיי, הלווה שאתי יכול להסתדר בלי זה, אני מתפרנס מתורה כבר הרבה 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 שנים, זה סוג של צדקה, כי המדינה לא משנה. אומר הרמב״ם, הרי זה חילל את השם. חילל השם יקבל להתפרנס מתורה, דבר על אנשים גדולים. הוא ביזה את התורה, וקיבה מהורדת, וגרם רע לעצמו, ונתן חיים מן העולם הבא. למה? העולם הבא, כן, הוא לומד, 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 אומר, תפרנסו אותי, לפי שאסור ליהנות בדברי התורה, בעולם הזה. אתה בעצם התורה, מסדר לך את החיים. אתה אומר, אני אברך, אז יש לי פרנסה, אני רב, אני דיין, וזה, יש לי פרנסה. מה, התורה היא נותן לך?
באיזה קטע כאילו?
מקבל משכורת, אני בעוונותיי מקבל משכורת ממועצה דתית לחיש.
אם נגיד עכשיו יש לי...
זה שאני רב אישו.
אם עכשיו יש לי חבר ש... הוא אוהב את זה שאני כאילו לומד וזה, והוא עכשיו לא יודע, מפרגן לי ממעשר. אז מה זה נקרא? גם כאילו זה גם בעייתי?
כן, כן. אלא אם כן, אלא אם כן, יש פה הסתגוד, וזה לא נושא צריך לדבר על הפעם, מה שנקרא ישכה בזבולון. יש גם בגמרא אחי עזריה. ישכה בזבולון זה הסכם, שזבולון הולך פרנס בים, ישכה חמור גרם, ואז הם סיכמו, הלימוד תורה שלי יזכה גם אותך, חלקים הלימוד תורה חצי חצי.
חייב להיות הסכם רשמי, כאילו, שזה אפשר
בדיבור, כאילו, חבר. כן, לא משנה, אבל זה הדדי. אתה נותן לו כסף, הוא נותן לך עולם הבא. יש הסכמי שרחה וזבולון, שמה?
ערב שבוע, את הסגולה כאן, שולחים
לתלמיד
חכם
104
שקל,
כן, משהו יתחלק איתך בתורה שלו. בסדר? אז זה משהו אחר, כי זה לא צדקה, זה כאילו אינטרסי. אני רוצה, זבולון אומר לי, שרחה, מאי, אני כל היום לחוף. חוף ימי משכון, אתה לומד תורה, תן לי משלך, אני אביא לך פרנסה. אבל מצב רגיל שאברך מקבל מלגה והישיבה מחפשת כסף, עושים גיוס המונים, צדקה וזה וזה, אומר הרמב"ם חילו לשם, גורם רע לעצמו. אמרו חכמים, כל הנהנה מדברי תורה נתן חיה מן העולם. לא העולם הזה, העולם הבא. ועוד ציבו ואמרו, לא תעשם אתרה להתגדל בהן, ולא קרדום לחפור בהן. כן, הגמרא מספרת על כל מיני גדולי ישראל, אני הקטן גם משתדל שכביכול ייצאו את המעמד שלהם. בגלל זה, הרב הגיע, תנו לו לעקוף את התור, תנו לו להיות ראשון בתור, בקופת חולים, הרב, כנס.
מה הפתרון?
יש, פתרון, נגיע לזה, רק נסיים. ועוד ציבו ואמרו, אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות, אמרתי, שולחן אורך סימן קוף נונבם, לך לעבוד. מה אתה... וכל תורה שאין עימה מלאכה סופה בטלה, בסוף מאוד חריף. וסוף אדם זה שמלסתם את הבריות. מעלה גדולה למי שמתפרנס מעשי אדם, וכו' וכו'. אז את המילה פתרון אני לא אוהב, כי פתרון זה אומר שהתורה עושה לנו בעיה, אנחנו חפשים פתרונות. התורה זה הפתרון. אז מה היתר? אז מי שיש פה קסם משנה, יש קסם משנה ארוך, של מרן הבית יוסף. אני אגיד את זה במשפט אחד. מרן הבית יוסף קסם משנה כותב, אחרי שהוא דן בעריכות, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. אין ברירה. אני הקטן, אם כשהתחתנתי בשעון מרכז הרב, הייתי צריך ללכת לפרנס את עצמי, הייתי מפסיק להיות אברך. לא הייתי יכול ללמוד עוד כמה שנים בישיבה, לא הייתי יכול לעשות מה שאני עושה היום. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כל הרבנים פה, כל הישיבות, כל הדיינים, כל המורים, לא יכולים להיות מורה מקצועות קודש בבית ספר ואחרי זה לחפש פרנסה. זה לא הולך. אז עת לעשות להשם הפר תורתך, זה היתר היום להתפרנס מתורה, ולכן עושים את זה, אבל אני חושב שמה שרמב"ם אומר זה לא...
לא הבנתי את העומק, כאילו לא הבנתי את
ה... מה, עת לעשות להשם?
כן, לא הבנתי את העומק, כאילו מה, איפה היתר פה, כאילו...
זה אילוץ. עת לעשות להשם, אנחנו עושים את זה להשם.
אבל כל אחד יכול להגיד שאילוץ, כאילו כל אחד, כאילו...
בזמן, לא, בזמן הרמב"ם זה היום מסתדרים, כמו שרמב"ם אומר, פה עם השלוש והתשע, זה בהחלט אפשרי. כן, הרמב"ם בהלכה י"ב, היה בעל אומנות והיה עסק מלאכה 3 שעות ביום, בתורה 9. יפה. 3 שעות עבודה, 9 שעות עם התורה, זה יפה. בזמן חזן. כן, הם למדו, עבדו שלום. כן. גם, פרנסו.
אז כאילו היום הדין הוא אחר, באמת יש...
היום המציאות היא אחרת.
לזה שעכשיו אני נמצא במסלול עכשיו ש... שאני נמצא תחת צהל וכל הדברים האלה, ואני לא יכול עכשיו בדיוק להגיד להם, לישיבה, אני חצי שבוע רוצה לעבוד, כי אני צריך...
לא, בלי קשר צהל. גם הבריח שסיים את שירותו הצבאי והכל, רוצה ללמוד תורה יום ולילה, כל היום, וגם לקבוע עתים בלילה, והוא גם צריך לעבוד 7-8 שעות ביום לפרנסה, זה לא ילך. אז לא, לא יצמחו גדולי תורה, אנשים לא יגדלו בתורה. גם אתם באיזשהו מקום מתרנסים מהצדקה. ישיבה אוספת כסף בשביל לאפשר לכם פה ללמוד, שכר לימוד וכאלה. תפרנסו. הרמב"ם אומר, לך תעבוד, שכל ישיבה תעשה חצי יום עבודה, חצי יום לימודים. תפרנסו את עצמכם, תשלמו על הארוחות, תשלמו חשמל וזה, ותלמדו חצי יום. אבל זה לא ילך. אנשים לא ילמדו תורה ולא יגדלו בתורה. זה עת לעשות להשם, הפרו תורתך. אנחנו עושים את זה לשם שמיים, לא... אני אומר שוב, אני מרגיש לא בנוח, למרות שזה כבר הרבה שנים. לא טוב לי עם זה. אם הייתי יכול לפרנס את עצמי מיגיע כפה, הייתי מאוד שמח.
כבר גבול, אבל כאילו זה אפשר, כל אחד יכול להעיד על עצמו, נו, אני עושה עכשיו רצון השם, אז...
לא, אנחנו לא מזלזלים, זה משהו יותר מוסרי. מה שרמב"ם פה אומר זה בעיה מוסרית, שהתורה קרדום לחפור בו, ואתה מלסתן את הבריות, ואתה שם בטלן, וחילול השם. אבל אם היום הציבור רואה את זה בצורה טובה. למשל, אני יודעתי לעשות כל מיני הסכמים קואליציוניים ולחצים וזה, שהמדינה תתקצב יותר את לימוד תורה, אם זה לא נעשה בצורה יפה, זה גם שזה גם פעם לא יפה. אם באים ואומרים, ובצדק, שאין סיבה שסטודנט לספרות סינית עתיקה, המדינה תתקצב אותו יותר מאשר אברך, זו טענה נכונה וצודקת. בהחלט, לא? תורה הרבה יותר משמעותית מספרות סינית עתיקה. היום אם תרצו ללמוד סינית עתיקה, תוכל אוניברסיטה, תקבלו מלגות, רק תבואו, חפשים סטודנטים שחקרו את הכתב הסיני העתיק. ואברך, אבל סתם לבוא להגיד, אנחנו לומדים תורה, מגיע לנו כסף ולקפות את המדינה, הקואליציה, לא יודע איך זה עובד שם, צריך להיזהר מזה, כי זה יכול להיות חילול השם. זה קולות שנשמעים. אני לא אומר שהמדינה צריכה לפרנס לומדי תורה, בטח לא פחות מסטודנטים. אבל זה צריך להיות בצורה חיובית. אנחנו רוצים לזכות את הציבור, ואנחנו שותפים עם הציבור, ואכפת לנו, ואנחנו נלמד תורה, ואחרי זה נצא לחיים, ונלמד, וכו'. אז זה אומר, מה שרמב"ם פה כותב, למרות שרמב"ם לא מזכיר את היתר, פחת הרמב"ם לא מתפרנסים מתורה, הכסף יש לומר שהיום כן, אבל זה לא יותר גורף, אלא תהיה אברך כל החיים, תתפרנס מן הצדקה, הכל טוב ויפה. זה המגבלה. עכשיו גם, קסם משנה זה שייך לכתר תורה, למעתיקי השמועה. זאת אומרת, לא כל אחד, כל אחד התפרנס מתורה, אלא כן, הוא באמת רב אלדשטיין, שעד גיל 100. לימד, 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 התפרנס מתורה כל חייו. מי ששייך להלכה חטא, שהוא קובע את ימי תורה, אז הוא עומד כמה שנים בישיבה, בסדר, אבל יש לב שהוא מפסיק להתפרנס מתורה, כי הוא לא הולך להיות מעתיק שמועה או רב או משהו. זאת אומרת, אברך זה לא סידור עבודה. אדם לא יכול להגיד, אני רוצה את אברך, כי נחמד לי, טוב לי. לא, אתה צריך להתפרנס, רמב״ם. אלא אם כן, זה לעשות לשם, לפי תורתך. אתה אומר, אני דואג פה להגדלת התורה, להעתקת השמועה, אני רוצה לתרום לעם ישראל בתחום של התורה וכו'. אז גם אברכיות, זה מצב זמני שצריך כל הזמן לבחון אותה. טוב. רוצה ללמוד תורה, כולם צריכים, אבל יש את המדרגה של הכתרה של תורה.